אנחנו עוסקים כאן בסדרה של שיעורים בעניין המלחמה. מלחמות ישראל על פי התורה. אנחנו סיימנו רק לפני זמן קצר מלחמה אחת, ולא בטוח שסיימנו אותה. וגם כשאנחנו מסיימים מלחמות, אנחנו לא באמת מסיימים אותן, כי אנחנו במלחמה מתמדת. אנחנו עסקנו בשיעור הראשון בסדרה בעניין מלחמות של עם ישראל באופן כללי. ראינו, נחזור על זה בקיצור, יש לכם את הדף לפניכם, שיש שלושה סוגי מלחמות שהרמב"ם מונה. אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? בתוך מלחמת מצווה שלושה סוגי מלחמות, זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא להם. כלומר, אפשר שתהיה מלחמה של הגנה על עם ישראל, אני מתחיל מהסוף, עזרת ישראל מיד צר שבא להם, או שתהיה מלחמה על ארץ ישראל, מלחמת שבעה עממים, הכוונה היא, כותבים המפרשים, כשעם ישראל נכנסו לארץ בימי יהושע וכבשו את ארץ ישראל. ובאמצע מלחמת עמלק. אז הסברנו בשיעורים האלה שעם ישראל נלחם אך ורק מלחמות מוסריות. מה זאת אומרת? מתי מלחמה היא מוסרית? המלחמה שלנו היא מוסרית, קודם כל, בתור מלחמת הגנה. זה פשוט, זה כולנו מבינים. עזרת ישראל מיד צר שבא להם. אבל יותר מזה, המלחמה שלנו היא מוסרית, כי עם ישראל לא נלחם מסיבות אגואיסטיות כמו עמים אחרים. וראינו את הדוגמה של אחאב, שברגע שהאויב הכי גדול שלו נפל בידיים שלו והיה חסר אונים, אחאב מחבק אותו ושולח אותו הביתה עם מתנות. הוא לא רוצה להרוג. אחאב? כן, אחאב הוא יהודי. יהודים הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. הוא לא רוצה להילחם. אבל מה אחאב לא מבין? שעם ישראל לא נלחם מסיבות אגואיסטיות, אלא מסיבות רוחניות. כלומר, עם ישראל, שהוא עם שמגלה את כבוד השם בעולם, שהוא מגלה את התורה בעולם, שהוא מגלה את המוסר האמיתי בעולם, הוא נלחם לא כמו עמים אחרים, שאתה תלך ותדון, כן כדאי, לא כדאי, אתה יותר מהם או פחות מהם? יש לך יותר זכויות מהם או פחות זכויות מהם? עם ישראל נלחם על המוסר המוחלט האלוקי. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ואומר לו, יש עם בעולם שהוא מושחת מיסודו, מטבעו, מגזעו, מתורשתו, וזה עמלק. התפקיד שלכם הוא לחסל את השחיתות. ועם ישראל עושה את זה תמיד. העמים מסביבנו, הם יכולים להגיע לתיקונם אך ורק אם אנחנו נתקן אותם. לפעמים תיקון נחמד ונעים, ולפעמים תיקון אכזרי. אומרים חז"ל, כל המרחם על האכזרים, סופו שמתאכזר על הרחמנים. הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה שיש בו עמלק, ויש בו אנשים אחרים שהם לא מושחתים לגמרי, לא צריך לחסל אותם מיידית, אבל אם הם מתגלים ברשעותם, צריך להילחם נגדם. וכדי שעם ישראל ימלא את תפקידו, גם הרוחני החיובי, לעסוק בעבודת השם, בעבודת הקודש, ללמוד תורה, לקיים מצוות, הוא צריך להיות בארצו, בממלכתו, ולכן הוא צריך גם לכבוש ולהגן על ארץ ישראל. חייבים במלחמה? לא חייבים במלחמה. אנחנו קנינו בתקופת השנים, ה-200 שנים האחרונות, קנינו חלק גדול מהמקומות שהתיישבנו בהם בארץ ישראל, לא רק בכסף מלא, אלא בפי כמה מהשווי, ועם שוחד ופיצויים והכל. טוב, מה שקנינו, יפה, לא חייבים להילחם. אף פי שגם על זה כבר לפעמים צריכים להילחם. אבל כשבאים ורוצים למנוע מאיתנו להיות בארץ שלנו, אז אנחנו נלחמים מלחמה מוסרית כדי לגלות את טובת העולם כולו. אנחנו נלחמים למען הכלל, לא למען הפרטים. אנחנו נלחמים למען שם השם והופעת המוסר והטוב והצדק בעולם, לא כדי להרוויח רווח אישי או לאומי, שבסופו של דבר יכול להיות גם אישי. לא. זה לא הרווח שלנו. זה הרווח של העולם אם כבר. אבל זה הצדק והמוסר. המלחמות שלנו הן מלחמות מוסריות. ולכן בא הרמב״ם ואומר, יהודי, אדם מישראל, שנכנס למלחמה, הוא צריך להיכנס מתוך מצב נפשי ייחודי. תסתכלו ברמב״ם, בציטוט השני בדף הזה. האיש הירא ורך הלבב, שהוא הולך הביתה, כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. הדף, כן, הציטוט השני בדף זה. יפה. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, מי שכבר נהיה חייל והולך להילחם, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. עוד מעט נראה מה פירוש הלהישען הזה. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. לא להציל את עצמו, לא להציל את המשפחה, את החברים שלו, ודאי לא להביח רווח כמו שבאומות העולם היה ועדיין קיים. לשלול שלל, לפתח את המדינה ולהרחיב אותה, לא. אלא אנחנו נלחמים למען הופעת שם השם בעולם. זו המלחמה האמיתית של עם ישראל. ולכן, ישים נפשו בחפו, הוא מוכן למסור את הנפש על זה, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, זה לא הנושא עכשיו. זה חשוב שאדם יגדל, יפתח משפחה, וישקיע באשתו ובילדים, אבל עכשיו אתה ברמה אחרת. עכשיו אתה בעיסוק שהוא הרבה מעל הפרטיות האישית שלך. הוא יקרין על הפרטיות האישית שלך, כפי שנראה בהמשך. אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר, כל עיסוק פרטי, למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, הוא מבהיל עצמו, עובר בלא תעשה. תורה אסורה, מחשבות של פחד, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעצו מפניהם. ולא עוד, לא רק שהוא לא בסדר בעצמו, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. שנאמר ולא ימס את לבב אחד כלבבו. שימו לב ללשון. כל ליבו וכל נפשו, אנחנו אומרים בקריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פה בכל מאודיך לא שייך, כי מאודיך חזל אומרים זה בכל הרכוש שלך. פה אתה יוצא להרג אפילו, הרכוש לא שייך פה. בכל ליבו ובכל נפשו הוא קשור מבחינה אידיאלית, רעיונית, מוסרית, עקרונית, למה שהוא עושה. והרי מפורש בקבלה, בקבלה כאן הכוונה היא בדברי הנביאים, לא בחומש אלא בנח, ארור עושה מלאכת השם רמייה וארור מונע חרבו מדם. אתה הולך להילחם? אתה תבוא ותגיד, רגע, אני לא רוצה להרוג, כבר ניצחתי. לא. אתה עושה מלאכת השם רמייה, אתה מרמה. כן? בן אדם, תארו לעצמכם, בן אדם מייצר איזה דבר. מה שהיו עושים פעם, סנדלר עושה זוג נעליים. אז הוא אומר, חבל לי, הנעליים נראות יפות, חבל לי על הזמן, אני לא אתפור עוד כדי שתהיינה יותר חזקות. מה הוא עושה? הוא עושה את מלאכתו רמייה. כן? הוא לא עושה את הדבר הנכון, הבן אדם יקנה ממנו את הנעליים והן אחר כך מתפרקות. כך, אדם שמונע חרבו מדם, תחשבו מה היה, אז היום אנחנו הורגים אנשים בדרך כלל מרחוק. אז היית צריך להגיע עד לבן אדם, לקחת סכין גדולה, חרב, ולהרוג אותו. לא נעים. אז היו אנשים אכזריים שנהנו מזה. עם ישראל לא נהנה מזה. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לנו, ארור מונע חרבו מדם. כי אם אתה לא הורג, אתה עושה את המלאכה של הצבאיות, של המלחמה, ברמייה, בחצי אנרגיה, בחצי כוח. אתה לא עושה אותה באמת בצורה נכונה. וכל לעומת זאת, עכשיו מביא הרמב״ם את האידיאל. מהו החייל? כל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. כן? כמו, מאיפה? אנחנו מכירים מושג של קידוש השם, בן אדם חס וחלילה, תפסו אותו הגויים, היו מקרים כאלה, הגויים היו תופסים יהודי, אומרים לו, אתה מתנצר, מתאסלם, הוא אומר, לא, נהרוג אותך, תהרגו אותי, אני לא עוזב את היהדות. קידוש השם. בן אדם עולה על מוקד. למה? כי הוא אומר, זה, בשביל זה אני חי, אני חי כדי לעבוד את השם, אני חי כי התורה היא אמת, אני חי כי זה האמת והצדק והטוב. אני לא מוכן. אני לא מוכן לבגוד בזה. הוא לא חושב על עצמו, מה אני ארוויח? אז כך חייל יוצא למלחמה, הוא נמצא ברמה אחרת לגמרי. הוא לא חושב על עצמו עכשיו, מה אני עושה? טוב לי, לא טוב לי, נחמד לי, לא נחמד לי, אני ארוויח, אני לא ארוויח. לא. אני עכשיו הולך למסור את הנפש. בעזרת השם, אני אשמח מאוד אם אני אחזור חי ואני אמשיך בתפקידים הרגילים, הם גם כן חשובים. אבל עכשיו אני הולך למסור את הנפש על עם ישראל, על הטוב האלוקי בעולם, על הצדק האלוקי בעולם. ויש פעמים שזה אפילו לחסל את האכזריות ואת הרשעות בעולם. האכזריות שקיימת, ואנחנו יודעים שהיא קיימת, בלי טעם, רק מתוך שהקדוש ברוך הוא אומר, יצא לב האדם רע מנעוריו. אנשים שמוכנים, ואנחנו יודעים מה יש, מוכנים להתאכזר ולהרוג אחרים, לענות אחרים, צריך לחסל את הנגע הזה בעולם. אז מי שיוצא להילחם, נלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק. מה? יש פה הבטחה שלא, אף אחד לא נפצע? מה פתאום? הרמב״ם יודע שבמלחמה נפצעים. לא ימצא נזק, ולא תגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. הסיום מגלה להתחלה. כלומר, הוא לא יגיע לנזק רוחני. מובטח לו שהוא עכשיו עוסק בדברים של קדושה, של הופעת השם בעולם. מה זה קדושה? אני הולך לחתוך פה אנשים, להרוג אותם, לפצוע אותם. כן, זאת השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לעשות. אתה עושה אותה למענו, לא למענך. למען הצדק והטוב, לא למען הרווח. אז אתה בדרך לעולם הבא, אתה בדרך לשלמות הרוחנית, אתה, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אתה כבר צדיק. עכשיו נראה איך זה יצא לפועל, אם זה יצא לפועל בעולם הזה, אם זה יצא לפועל בעולם הבא, אם זה יצא לפועל עם הנאה ונעימות, או זה יצא לפועל לפעמים עם קשיים גדולים. אבל זה יגיע. שנאמר, הפסוק מעניין, דוד המלך פוגש, לפני שהוא נהיה מלך, אישה גדולה, אבל הוא כבר היה קצין בצבא של שאול, ונלחם הרבה מלחמות. לאישה הזאת קוראים אביגיל, אחר כך הוא מתחתן איתה, והיא נביאה, אומרים חז"ל. והיא אומרת לו, אני יודעת מי אתה, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, למה? כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. זה הבטחה לעולם הבא. זה תיאור אידיאלי של חייל בעם ישראל. זה המצב האמיתי שאנחנו צריכים להגיע אליו כשאנחנו יוצאים למלחמה. או יותר נכון, כשאנחנו נמצאים במלחמה. כי היום גם יהודי שהולך ברחוב בארץ ישראל, הוא נלחם. תחשבו, המחבלים מנסים למנוע מאיתנו בדיוק את זה, בדיוק את החיים הנורמליים. אז יום אחד מרגישים את זה, יום שני לא מרגישים את זה. אבל זה כל הזמן נכון. אתה הולך בצורה נכונה ברחוב, מה פירוש בצורה נכונה? כמובן, גם צריך לשים לב לביטחון. אם יהיה פה תלמיד שיגיד, אני הולך לטייל במזרח ירושלים, ככה להסתובב שם חופשי, אני אגיד לו, ידידי, אתה גורם נזק. כי אם חס וחלילה יקרה לך משהו, זה כמו שחייל במלחמה יצא בלי לתכנון טוב, בלי גיבוי נכון, אז הוא נותן לאויב בעצמו לנצח. אבל אם אתה יוצא כמו שצריך לצאת, ואתה הולך למזרח ירושלים, אני פשוט לקחתי את מזרח ירושלים, כי זו דוגמה הכי קרובה אלינו, אתה הולך למזרח ירושלים כמו שצריך, ומבטא את זה שיהודי לא מפחד להסתובב שם, אתה נלחם. ואם זה לא מזרח ירושלים, אם זה מערב ירושלים או תל אביב, אתם זוכרים את התקופה שהיו מחבלים בתל אביב? עדיין, כן? יש כל מיני ניסיונות של פיגועים בתל אביב. אתה הולך ברחוב בתל אביב ואתה יודע מה שאתה עושה, אתה שותף במלחמה של כיבוש ארץ ישראל. אבל נחזור למלחמה המרכזית, המלחמה של חיילים בקרב. החיילים האלה צריכים להיות פה גיבורים גדולים. הם צריכים להיות גיבורים כאלה שמצד אחד יודעים שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני שהם עושים את המקסימום שהם יכולים לעשות. אמרתי שיש פה שאלה, הרי הרמב"ם אומר שהוא יישען על מקווה ישראל ומשיהו בעת צרה. יש אנשים שאומרים, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אם אני צריך למות, אני צריך למות, אם אני לא צריך למות, הקדוש ברוך הוא יציל אותי, אני יכול לצאת בלי שכפ"ץ, אני לא צריך לתכנן יותר מדי, הקדוש ברוך הוא איתנו, נכון? לא, לא נכון. איך אנחנו יודעים שזה לא נכון? תסתכלו בדף השני, יש פה קודם כל, הדבר הראשון שהבאתי פה הוא מספר אין היה של מרן הרב קוק זצ"ל. הוא מדבר על מלחמת יריחו. יש פה עוד דפים. אומרים חז"ל, הרי מה קרה במלחמת יריחו? ביריחו לא באמת הייתה מלחמה. עם ישראל זכו לנס, הם הסתובבו סיבובים מסביב ליריחו במשך 7 ימים, ואז תקעו בשופרות, וחומות יריחו נעלמו. אומרים חז"ל, מי שרואה מקום, את המקום של חומות יריחו, מברך על הנס. יש ברכות מיוחדות, על ניסים מיוחדים. אלא שהביטוי שם בגמרא הוא מי שרואה את חומת יריחו שנבלעה. שואלת הגמרא, מה פתאום נבלעה? כתוב בפסוק שהיא נפלה. כן? יש לכם את הציטוט פה בצד ימין של הדף, חומת יריחו שנבלעה, והנפלה, תכתיבה תיפול החומה תחתיה. עונה הגמרא, כיוון דפותיה ורומי כי הדד איננו, משום הכי יבלעה בלוי. זה ארמית, נסביר את זה בעברית. חומת יריחו הייתה החומה הכי משוכללת של אותה תקופה. הייתה גבוהה מאוד מאוד, אבל היא הייתה רחבה באותה מידה כמו הגובה. עכשיו, אם יש לכם קובייה, ששני הממדים של הקובייה הם באותה מידה, כלומר, היא רחבה באותה מידה כמו שהיא גבוהה, מבחינה פשוטה, אי אפשר להפיל אותה. אתה תהפוך אותה על הצד, השארת את אותו גובה. לכן, אומרת, הגובה, הרוחב והגובה, פותיה ורומי של החומה, היו באותה מידה, אז אי אפשר להפיל אותה. אז הנס היה שהיא נבלעה באדמה, היא שקעה, אין חומה. עם ישראל נכנסו ישר ככה, בלי טיפוס. מסביר הרב קוק זצ"ל, ואין היה. המלחמה הראשונה שנלחמו ישראל בכיבוש הארץ העיקרית, מלחמת יריחו, הוצרכה להיות לה ערך ציור כללי. זה שיעור במלחמות. על יחס ההסמך על הנס עם חריצות והשתדלות של עוצמה וגבורה. מה היחס בין שני הדברים האלה? שמצד אחד הקדוש ברוך הוא, אני צריך להישען עליו, להסמך עליו. מצד שני, אני צריך לעשות. צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. אומר הרב שגם אלה, החריצות והשתדלות, הם משמשי תקומת האומה הדרה וכבודה. מעניין. חריצות והשתדלות של עוצמה וגבורה, הם לא מנותקים מהתורה. הם לא מנותקים מכבוד השם בעם ישראל, אלא אדרבה. אנחנו משתמשים בהם כדי לגלות את הדרה וכבודה של האומה, ויחד עם זה כל שאיפותי הרמות של האומה בגאון השם. כל השאיפות הרוחניות. על כן הייתה ההוראה, לימוד, שיעור, שאומנם רק בזה המצב יצדק היעזר בניסים, במקום שאין יד ההשתדלות וגבורת אדם מגעת שם. אז זה יועילו הניסים, להודיע כי השם איתנו. וגם במקום שכבר פס, נגמר, כל עזר מצד הטבע, גם במקום הזה תשועת השם תסגבנו. זה נקרא לסמוך על הקדוש ברוך הוא. עשית את כל מה שאתה יכול לעשות. עוד רגע רב יפרט, מה זה כל מה שאתה יכול לעשות? אחרי זה אתה אומר, טוב, אני עשיתי את הכל, עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לעזור. וישמח על ניסים באופן כזה, ודווקא באופן כזה, מוסיף רוח, אומץ וגבורה. אם אדם בא ואומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא גיבור. אבל אם הוא אומר, עשיתי את הכל, אז הוא גיבור גדול. הוא מקנה עוז נפש. שאדם יהיה באמת מוכן לעשות את הכל, יחד עם שלמות, ביטחון ואמונה, בצור ישנו, יתברך שמו. אז, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. לפני שעשיתי את הכל? לא. אמנם במקום שגבורה וחריצות גיבורי מלחמה תוכל להגיע למטרת החפץ, חלילה להתרפות, כלומר, להחליק, לוותר, לא לעשות משהו, בגלל ביטחון ניסי, ביטחון כזה שאדם אומר שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא והוא לא עושה, מביא מורך לב עצלות ושקיעת רוח הגבורה שהוא חיסרון נעמי גדול מאוד. אם אדם יבוא ויגיד אני סומך על הקדוש ברוך הוא ואני לא עושה, זו ירידה רוחנית. אנשים חושבים, הנה, אני מלא ביטחון, אני כזה רוחני, כזה דתי. לא, בדיוק הפוך. זה לימוד מאוד חשוב שהרב מרחיב בו במקומות אחרים, אנחנו לא נעריך בו כרגע, כי אנחנו עוסקים בגבורה, בנושא המלחמה. על כן מחומת יריחו, אם הייתה כבישה ניסית על ידי נפילה, הרי אפשר להפיל חומה באמצעים אנושיים, שהוא דבר שאפשר לעשות כזאת גם על ידי חריצות וגבורה בהמשך הזמן, לוקח זמן. אז לא הייתה מתבארת יפה מקום שימוש הניסים בתקומה הלאומית. אמנם כאשר נבלעה החומה, הבליעה היא פעולה ניסית שאי אפשר לה להעשות, כי הם בנס ובידי שמיים. אז דווקא ככה למדנו צורת הניסים ושימושם הראוי, שעלינו לקוות עליהם, לקוות לנס, רק במקום קוצר יד ההשתדלות והחריצות הלאומית. עכשיו הרב מלמד משהו חשוב. אבל במקום שאפשר, על פי אופנים מוסריים נאותים, כמובן אנחנו תמיד מוסריים במלחמה. כן, אנחנו לא רוצחים אנשים סתם. אנחנו הורגים אנשים שצריך מבחינה מלחמתית להרוג אותם. במקום שאפשר לחלץ כוח ולעמוד בעיצה וגבורה לתשועתנו הלאומית, חלילה לנו שיחלישו זיכרון הניסים את גבורתנו הכללית. אתה אומר הקדוש ברוך הוא עושה נס, יפה. זה לא פותר אותך מכלום. ופותיי ורומי, הרוחב והגובה של החומה, המבואה שהיה בוודאי בתכלית החוזק, זה שיא, כן, שיא החומות שהיו בעת העתיקה. מה זאת אומרת? חוזק הרוחב גרם שאי אפשר היה להפיל את החומה על ידי כל אבני קלע וקרים הנהוגים במלחמה טבעית. מה היו עושים בתקופה העתיקה? מגיעים לחומה. הרומאים, לדוגמה, היו מומחים בזה, יש תיאורים ארוכים. מביאים איזה מכשיר מיוחד ומתחילים לנגח את החומה. עד שיש פרצה בחומה, מפילים את החומה. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, יש לך חומה גבוהה, הרום, הגובה, היה כל כך גדול, עד שאי אפשר היה גם לגיבורים היותר מצוינים בגבורתם הגופנית לדלג, מדלגים, מטפסים, קופצים, לדלג שור ולהבקיע באופן זה אל העיר. אז זה הביטוי שאין מה לעשות, שאז צריך נס. אבל אז לכן, במקום שאוזלת יד הגבורה הגופנית והמעוז הזייני, כלומר, במקום שאתה לא יכול לעשות, אבל מה זה נקרא המקום שאתה לא יכול לעשות? שהוא כולל, הרב לומד מפה לימוד, את הכוחות הטבעיים הדרושים לתקומת לאום, כוח הגוף וכישרון חוכמה ומחשבה. מעניין. מתכון לצבא. צבא צריך שני נושאים עיקריים. אתה צריך להכשיר את הלוחמים. הלוחם צריך מבחינת הגוף שלו, היכולת הגופנית שלו, יכולת עמידה, יכולת מאמץ, כישרון, את כל הדברים האלה הלוחם צריך. מצד שני, אתה צריך את כל האמצעים הטכנולוגיים האפשריים לפתח. לפעמים יש בן אדם שאומר, גיבור, מה זה גיבור? היה מושג כזה בצבא הצרפתי לפני מלחמת העולם הראשונה, אמרו, לא, אנחנו לא צריכים כל מיני נשקים מודרניים ודברים כאלה. העיקר זה המוטיבציה. אם יש לנו אווירה טובה בצבא, אווירה של גבורה, אנחנו ננצח את כולם. הם בגלל זה כמעט הפסידו במלחמה. כי זה לא מספיק. אתה צריך הכשרה, אתה צריך חוכמה, אתה צריך אמצעי לחימה. זה מה שהרב אומר פה. זה מעניין, כן, הרב ישב אז, עוד לא הייתה מדינה. הרב ישב בבית המדרש, עסק את זה בכלל, אני חושב שהוא כתב עוד בחוץ לארץ, אבל הוא הבין את העקרונות. כוח הגוף וכישרון חוכמה ומחשבה, שראשיתה של החוכמה המחשבה תיוודע בחוכמת חרש וחושב, בטכנולוגיה. בעת לחם שערים, כשאנשים יוצאים להילחם בכלי משחית, להשתמש בהם, להגדיל את העוצמה במקום שהגבורה הגופנית הפשוטה כבר אוזלת ידה. כן, היום אנחנו מכירים את זה היטב. עכשיו, חוזר הרב, רק במקום שאלה הכללים, שני הנושאים האלה של התגברות, התגבורת העצמית וענפיהם התלויים בהם לא יוכלו להועיל, מקום שלא מועיל לך, לא גבורה גופנית, לא החיילים המוכשרים ולא הטכנולוגיה, אז יראה לנו צור ישראל חסדו לו שיהינו באורח נס ופלא, כאמור ועת שרה אל יעקב וממנה יבשע. אז זאת נקודה ראשונה. בנקודה הזאת הבנו שני דברים. ראשית, להישען על הקדוש ברוך הוא, אין הכוונה לא לעשות, לא להכשיר, אלא להישען על הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר שאתה יודע מה מטרת המלחמה. אתה יודע שאתה נלחם, כפי שאמרנו, לשם ייחוד, לשם קידוש השם, קידוש השם בעולם, אבל אתה עושה את המקסימום שאתה יכול לעשות מבחינת ההכשרה, מבחינת האמצעים, מכל הבחינות. זה דבר ראשון. דבר שני, עדיין נשארת לנו שאלה אישית. כל מה שאמרנו, אני לא יודע איך אתם מרגישים, אבל זה נשמע מאוד יפה, מאוד גדול ומאוד קשה. איך יוצרים בן אדם שהוא מסוגל להיכנס למצב כזה שהוא חותך את השני עד שהוא מת? והבן אדם הזה בא ואומר, אני עושה את הכל למען קידוש השם. הרב קוק זצ"ל שאל גם כן את השאלה הזאת. תסתכלו פה במקור הבא, חד שמאלה. זה מספר אורות. אומר הרב קוק זצ"ל כך, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים, ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. אנחנו למדנו בשיעור הקודם על דוד המלך, שמתפלל לקדוש ברוך הוא. מה הוא מתפלל? הוא אומר, ריבונו של עולם, ארדוף אויביי והשיגיהם ולא אשוב עד כלותם. תן לי להרוג את כולם. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר. הקדוש ברוך הוא שולח לו פצצות אווירה, מאיר לו את הלילה, כדי שיוכל לתפוס את כל, כל כוח האויב ולהרוג אותו. לא כולם היה להם כוח כזה. אבל דוד המלך, דוד המלך כתב ספר תהילים, הוא היה רב עצום וענק. איך הוא מסוגל לעשות דברים כאלה? והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, אנשי קודש. איך מבינים את זה? הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במוצאתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, אתה יש מצבים שהקדוש ברוך הוא מסדר לך שאתה חייב להילחם, אין לך ברירה. אז כל העולם היה מלא מלחמות, והיום אנחנו במלחמות. הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מה זאת אומרת? איזו הגשה פנימית? מלחמת קיומם. קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. באמת הם הגיעו למצב שהם אמרו, אנחנו נלחמים לקידוש השם בעולם. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. זה פסוק שאנחנו מכירים, אנחנו אומרים אותו הרבה. אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. גם כי אלך בגי צל מוות לא אירא רע. מה אומר דוד המלך? אומר דוד המלך, אני נכנס לתוך הבוץ. אתם יודעים מה זה להילחם? עם מי הם נלחמו שם? עם איזה אנשים אכזריים? היום היינו קוראים לזה סדיסטים. אנשים שמוכנים, כן, אומר שם יהושע, לוקח שם שבי, הזכרתי את זה, מלך שאומר, ישבו לי מתחת לשולחן, המלכים שכבשתי אותם, קיצצתי להם את האצבעות, הידיים והרגליים, הם לקטו פירורים מתחת לשולחן שלי. אתם מבינים איזה אכזריות? היום היו מתביישים, חוץ מבי שלא מתבייש, כן, היו כמה אנשים באזור שלא היו רחוקים מזה. עדיין יש. היום זה מתחיל, העולם מתחיל להכיר באיזה אנשים יש פה. אתה נכנס להילחם מבן אדם כזה, מה קורה לך מבפנים? אתה לא נפגע? אתה מתעסק בזבל הזה, בבוץ הזה, אתה לא נפגע? אומר דוד המלך, גם כאלך בגץ על מוות, אני הולך להיכנס למלחמה עם אנשים שהם שיא השחיתות, זה לא ייגע בי. לא ירע, כי אתה עמדי. כי אני יודע למה אני הולך להילחם. אם אני נלחם נגד השחיתות, השחיתות לא תפגע בי. הם ידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. אתה לא בא ואומר, טוב, אז אני הרגתי, אז אני אחזור הביתה, אני אכזרי, אני צועק על הילדים, אני צועק על אשתי, חס וחלילה נותן מכות לאשתי. לא, 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 לא. אתה חוזר הביתה, אתה שיא העדינות. כי כל מה שעשית, עשית בשביל העדינות הזאת. אומר הרב, כשאנו מתבוננים אליהם, הננו בכל הופעה רוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, הרב ידע, והוא כותב את זה באורות, שאנחנו חוזרים לתקופה של מלחמות. כשהוא כתב את זה, עדיין עם ישראל בקושי נלחם. זה היה תקופת מלחמת העולם הראשונה, הייתה מלחמה ענקית בעולם, עם ישראל לא היה לו צבא כמעט. התחיל ככה איזה משהו, הקימו בסוף המלחמה גדודים עבריים שהשתתפו בכיבוש של ארץ ישראל. הרב ידע שאנחנו בדרך, שאנחנו הולכים להתקדם לכיוון הזה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל בגדולים שבתנך ולהגיד, אנחנו רוצים להיות כאלה. מה זה להיות כאלה? אנחנו משתוקקים לאימוצם, לחוזק שלהם, לאומץ שלהם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו שאנחנו רוצים להיות דומים להם, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. מדהים. אנחנו מדברים על דוד המלך, אנחנו לא מגיעים לרמה הרוחנית של דוד המלך, לא מתקרבים לרמה הרוחנית של דוד המלך. אבל היכולת של דוד המלך לעמוד במלחמה חוזרת אלינו. ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, דור אחרי זה, כתב מאמר שהוא מתאר את הדברים האלה ממש בשטח. והבאתי לכם את המאמר הזה, וזה עוד לפני שהייתה מדינת ישראל. אחד מראשוני הלוחמים, אולי לא הראשונים, היו עוד קודם, אנשי השומר וכדומה, אבל בתקופת המנדט הבריטי קם ארגון צבאי, אצ"ל, ארגון צבאי לאומי, ומי שעמד בראש הארגון הזה היה תלמיד שלמד אצל הרב צבי יהודה, למד עוד בישיבת מרכז הרב בתקופה ההיא, בתקופת המנדט, בזמן הרב קוק זצ"ל, יהודי בשם דוד רזיאל. וכשהוא נהרג, הוא נהרג בחוץ לארץ, כי בתקופת מלחמת העולם השנייה הוא הגיע למסקנה שצריך לעזור לאנגלים להילחם, והוא יצא בשליחות לעיראק ונהרג שם. בתקופה יותר מאוחרת, אחרי קום המדינה, הביאו אותו לקבורה. הוא קבור בהר הרצל. ואז הרב צבי יהודה כתב עליו מאמר. כן? אז הבאתי לכם את המאמר הזה, אנחנו כשנלמד אותו נבין בדיוק למה מרן הרב קוק רצה להתכוון. לדוד רזיאלי, כן? רזיאל היה השם שלו, ורב ציודה הופך את זה למשהו, אני חושב למעשה, נדמה לי שהכותרת המקורית הייתה לדוד רזיאלי. רזיאלי זה ביטוי על פי הפסוק, זה אומר שיש פה סוד פנימי, איזשהו תוכן פנימי מאוד עמוק. אומרים חז"ל, בשעה שהיה דוד יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת. תולעת היא דבר מאוד רגיש, מאוד, כן, אין לה שריון, אין לה יכולת עמידה. אז דוד היה בשיא העדינות בזמן לימוד תורה. וכשהיה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. אז אנחנו דורשים את זה מפסוק. אומר הרב צבי יהודה, סגולה דודית מיוחדת. עדינות בשעה שעוסק בתורה, וקשיחות בשעה שיוצא למלחמה. כפילות אחידות היא זו של האישיות השלמה. אישיות גדולה, יש בה לפעמים צדדים שנראים סותרים, אבל הם באמת יוצרים אחדות אחת. שני צדדים אלה אינם מנגדים וסותרים זה את זה, אלא תואמים ושייכים, משלימים ומשכללים זה את זה. מתוך עדינותה של ההתעסקות בתורה, מופיעה התקיפות המלחמתית. כשהיא מצווה ודרושה. ואז הרי היא נמשכת לתוכה וגם מוכיחה למפריע על גבורת האצילות ועוד התקיפות אשר ביסודה, שגם האדם הזה שאין נראה כל כך עדין, אבל העדינות הזאת באה מתוך גדלות ומתוך גבורה. אז שני הדברים קשורים. ולכן, אם תחזרו רגע לציטוט מאורות בשורה לפני האחרונה, כותב הרב קוק זצ"ל, כוחנו הרוחני מתאמץ, הכוח הרוחני הוא עדין, אבל בתוכו מוצאים את האומץ, וכוח גבורתנו מתעדן. הם משפיעים אחד על השני באחדות. כותב, ממשיך הרב צבי יהודה, סגולה זו הופיעה במידה מיוחדת גם בתכונת מהותו של הבן היקיר לנו ולכל ישראל. דוד רזיאל, עדינות הופיעו והצילותו הופיע בכל הדורה בעת היותו עוסק בתורה. כאשר אחרי גומרו את בית הספר התיכון תחכמוני, הוא גדר בתל אביב, עלה אלינו אל הישיבה המרכזית. בכל הרצינות האידיאלית, תמימות האמיתיות ובהירות ההבחנה שמילאה את כולו, שקד על תלמודו והתעמק בתוספותיו. רוצה די אומר, אם הוא לא הצליח להבין תוספות על הגמרא, הוא היה בוכה. ובצילותא דשמטתא, בצלילות של לימוד הסוגיה, מתוך התמסרות של אהבת התורה והכרת אמונתה הישראלית, הצליח ועשה חייל במעלות קניינה. ההתרכזות הרוחנית המובלטת כמו בכל פרצוף פניו ושיעור קומתו, היה נראה מאוד רציני כזה, כן באיתנות יציבותו של מקומו הקבוע בבית המדרש. יש יתרון של קביעות מקום בבית המדרש, הוא קבע מקום ולא זז ממנו. כעץ שתול על פגי מים, במעמק עיכולו את דבר השם, הנאמן לעמו ונחלתו. אז כל הכוח הרוחני הזה של הרצינות וההתמסרות ללימוד תורה, שכללה והבשילה מתוך גבורתה הפנימית, היא גרמה להופיע את תודעת אישיותו זו הגדולה, הנתונה כולה לקוממיות ישראל ולמאבק חירותו. דווקא מתוך בית המדרש הוא יצא להילחם על העצמות של עם ישראל, בשביל זה הוא הקימו את האצ"ל, כדי להילחם נגד האנגלים ולהגיע לעצמאות. עדינות האצילות כללה בתוכה וגילתה מתוכה את תוקף הרוח והמס למלחמת השם של מערכת צבאותיו. אדם שהוא כולו עדין במציאות רגילה, וכולו קשוח ואמיץ וגיבור במציאות המלחמתית, במאבק. וכל תוקף עוז נהדר בקודש זה של המאבק, התקיפות שנצרכת, כלל וגילה בתוכו את שגב שפעה של עדינות הצילות זו. לא פיצול אישיות, לא שני בני אדם שונים, אלא אישיות אחת שמחברת את התוכן הרוחני עם הגבורה המלחמתית. בחוסן מעמקיו וברזי פנימיותו התרומם ועלה. איך הוא הגיע לזה? כי הוא הפנים את התוכן הרוחני. הוא הלך וגדל בעולם הרוחני הפנימי שלו. בגידול תודעת עוצמתו זו כולה לישראל ואורייתא בכל אחדות חיוניותם. כן? זה יהודי שמבין על מה הוא נלחם. הוא יושב ולומד בבית המדרש. הוא מגיע לאידיאלים גדולים, לרעיונות גדולים. אז יש לו כוח גדול להילחם. פלא כוחו, זה הנשגב. כן? זה התרומם. ומצד שני, בהוד תעלומה ובגנזי נצח, התרומם ועלה מעל חיי האדמות. כן? הוא נהרג בצורה שלא... לא מבינים בדיוק מה קרה שם. יש שם קצת שאלות בדיוק איך הוא נהרג, מה קרה, הדברים נשארו חידה. ולכן הוא קורא לזה תעלומה. הוא התרומם ועלה מעל חיי האדמות אל מעלות הקדושים והתורים של גיבורי ישראל ואדירי דורותיו. אדם נהרג במלחמה. אז מה קורה? זהו, די, נגמר, איננו? הוא עולה במעלות קדושים וטהורים של גיבורי ישראל ואדירי דורותיו. זאת עלייה, הנשמה לא הולכת לאיבוד. אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם בשיעורים הבאים. בנאמנות דבר השם ופקודי מצוותיו, להקרין נוגה אורו וזיו זערו כזוהר רקיע לתורה, כלומר הוא ממשיך להעיר. הנשמה שלו ממשיכה להעיר לנו. עד יבקע שחר ונכון היום במלוא שפעה של רוח הגבורה של דור הגאולה. אנחנו בדור הגאולה. דור הגאולה צריכים ללמוד להיות גיבורים. ודוד רזיאל הוא דוגמה. לדוד הגדול והנפלא רזילי, זה הרז, הסוד הפנימי של החיים שלו. מכנף הארץ שמענו מזמור קינתו. זו קינה, זה מזמור. ובמשגב התקומה לדורות עולם של גאולת ישראל ותחיית נחלתו קבועה וקיימת תהילת ברכתו להארת נשמתו של דוד ועזיאלנו. כן? הדבר הזה הוא הדמות הזאת. היא מאירה, היא ברכה, לא רק שהיא לא מסתיימת מבחינה נשמתית, אלא היא נותנת לנו דוגמה להתנהגות שלה. מה ראינו פה? ראינו פה חייל אידיאלי. ראינו פה גבורה מתוך תורה, מתוך הכרה רוחנית, מתוך אישיות שהיא מצד אחד באמת כולה קשורה לעולם הרוחני במסירות ובעדינות. ודווקא מתוך זה יש את שיא הגבורה, שיא מסירות הנפש. כפי שראינו ברמב״ם, שנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. אז מה אנחנו עושים היום? אנחנו מצד אחד רואים את הדמות הזאת, את התיאור הרוחני הזה כמטרה. זאת המטרה האמיתית. כמה שיהיו יותר חיילים כאלה, כמה שיהיו יותר גם אזרחים כאלה. עם ישראל יצליח יותר במלחמה. כי אתם יודעים, במלחמה יש שני צדדים. יש את המלחמה עצמה, הקרב עצמו, שכל יהודי שנמצא בקרב מרגיש את הצורך הזה לבוא ולהצליח ולנצח. טוב, לפעמים יש פחדים זמניים, מקומיים, אבל באופן עקרוני, הנושא של עזרת ישראל, לעזור על עם ישראל, להגן על עם ישראל, הוא כל כך חזק, ברוך השם בימינו, שכולם מרגישים אותו. אבל אחר כך מסתיימת המלחמה. אני לא מדבר דווקא על המלחמה שהייתה עכשיו, אלא פעם אחרי פעם. ובאים אומות העולם, ומתחילים ללחוץ עלינו, תוותרו פה ותוותרו שם, ופתאום אנחנו לא בטוחים בעצמנו. כי אין סכנה מיידית עכשיו, כמו שהיה אצל אחאב. זהו, די, נגמרה הסכנה. כבר לקחתי בשבי את המלך של ה... את המנהיג של האויבים. עכשיו אפשר לתת לו מתנות ולשלוח לחבק אותו ולשלוח אותו הביתה. תמיד אומרים, אנחנו מפסידים במסע ומתן את מה שהבחנו בקרב. אבל זה גם תלוי בגבורה שלנו, זה גם תלוי ביחס שלנו, זה גם תלוי בהבנה שלנו על מה אנחנו נלחמים. ולכן הבעיה. כי יהודי יכול להבין בכאן ועכשיו מיד, הנה אני עכשיו מגן על, על, על עם ישראל, אבל כשכבר הסכנה מיידית נגמרה, אז איפה ההגנה? אז אני לא רוצה להרוג. אני רוצה להיות בן אדם נחמד, אני רוצה להיות חבר של כולם. אז לכן, הבאתי לכם פה דברים של רב צבי טאו שליטה, שכתב על המלחמות של עכשיו, דברים ממש עדכניים. הסתכלות זו, ההסתכלות הרוחנית האמיתית של מה היא מלחמת ישראל, פוקחת את עינינו לראות את הדברים בעיניים של אמונה, ושמה דגש על הגבורה העצומה המתגלה בכנסת ישראל. גבורת הכלל, קודם כל, וגבורת היחידים המתפרטת מתוכה, כי אם אדם קשור לכלל, אז זה משפיע גם עליו באופן אישי. בזכות גבורתם יתעוררו באומה כוחות פנימיים, תתעורר גבורה פנימית בכל חלקי העם, שתופיע גם בממשלתנו. אם הגיבורים שמבינים, שבאים כמו דוד ועזיאל מתוך התורה, מוציאים לפועל את הגבורה שלהם, זה משפיע מבחינה נשמתית על כל העם. זה משפיע גם על אנשים רחוקים. ממילא גם גבורת החיים הלאומיים, סליחה, ותתחולל גם מהפך תרבותי ומוסרי. כי אם אדם מגיע לרמה כזאת שהוא מוכן למסור את הנפש על הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, על קידוש השם בעולם, זה יוצא מהפכות. וממילא גם גבורת החיים הלאומיים תתעורר. כי כשזה לא כך, כשזנח ישראל טוב, אין טוב אלא תורה, כשישראל זונח את פנימיות החיים, אז כתוב בפסוק, אויב ירדפו. כשעם ישראל אינו מכיר את עצמו, אין לו כוח וגבורה. אבל כשעם ישראל כן מכיר את עצמו וכן נלחם מתוך כך, אז יש מהפכות. אני רק אזכיר בקיצור, כי אין לנו הרבה זמן, אחרי מלחמת יום כיפור, שהחיילים נלחמו במסירות נפש כי באמת הרגישו כולם את הסכנה, היו מהפכות רוחניות עצומות בעם ישראל, לכל בלי שום קשר, זהו, נגמרה המלחמה, חזרו הביתה, יושבים בשקט, פתאום גל של מהפכות. מהפכות רוחניות וגם מעשיות. אז אני מדלג פה את האמצע, קופץ בזכות גבורת חיילינו, המקשרת אותנו אל מדרגתנו הפנימית, כן, החיילים שהם גיבורים, הם מגלים את הנשמה. בזכות זאת, הקדוש ברוך הוא מקבל את המעט כמרובה. זה דבר שאומרים חז"ל, שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, אנחנו אומרים 13 מידות של רחמים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא לרחם עלינו, זה שהוא מקבל קצת במקום הרבה. כלומר, אתה עושה קצת, והקדוש ברוך הוא אומר, תראה כמה עשית, עשית המון. כאילו, אתה מקבל שכר על המון. זה שיש אפילו קצת חיילים שמגיעים להכרה אמיתית ומוסרים את הנפש על זה, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה לזכות בשביל כל עם ישראל. אנשים רבים מוסרים את נפשם למען הכלל, זה עוד סוג, יש קצת כמותי, יש קצת איכותי. אמנם מסירות נפש זו של רובם, אינה מתוך תודעה שלמה. הם מגישים שצריך להגן על עם ישראל, אבל הם לא מבינים שהם נלחמים למען התורה, למען קידוש השם. אך המעט הזה, גם האיכותי, הוא המוציא לפועל את התוכן אשר חי וקיים בתוכנו באופן גנוז. יהודי שמוסר את נפשו אפילו בלי הבנה מספקת, גם אצלו נוצרות מהפכות. אצל כל עם ישראל נוצרות מהפכות. פתאום הנשמה מתגלית. כמו שהרגשנו את האחדות ואת כל ההתרוממות, זה עוד רק התחלה. זה אחד מדרכי החסד של הקץ המגולה, של התקופה שלנו שהיא תקופת גאולה. ברוך השם מופיעים ניצנים מסוימים של התעוררות גם בתרבות, ובעזרת השם יבוא שינוי בכל התרבות, בכל רוח החומנות, המתירנות וההפקרות, כי זה מה שירפא את עם ישראל וייתן לעם ישראל בכלל את היכולת להיות גיבורים גם בצבא, גם בממשלה וגם בכל תפקידי החיים שלנו. בעזרת השם, נמשיך עוד בשבוע הבא.